טוב, בואו נתחיל. מישהו דפק שם בדלת? טוב, זה הולך בדיוק לפי מספר הכיסאות. הנה, יש כאן עוד כיסא. מה? יש לנו עוד אחד? עוד אחד שצריך. טוב, ערב טוב. אנחנו במזמור י' בואו נקרא את המזמור ואז ניכנס לעניין. יש לכולם? בסדר? יש? אוקיי. דפים יש לכולם? יש? יש עוד? אוקיי. זיווה יש לך? למה השם תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה. בגאוות רשע ידלק עני, יתפסו במזימות זו חשבו. למה השם תעמוד ברחוק? הכוונה, יש פה איזושהי טענה על זה שהקדוש ברוך הוא עומד ברחוק, עומד רחוק, לא רואים אותו. תעלים, כן, אתה, לא רואים אותך, לעיתות בצרה, כשיש זמנים של צרה, אז לא רואים אותך, לא רואים את ההשגחה שלך. בגאוות רשע ידלק עני, כאשר הרשע מתגאה, כן, אז הוא ידלק, ידלק זה מלשון לרדוף, כן, כמו שיעקב אומר ללבן, כי דלקת אחריי, בסדר, אתה רדפת אחריי, אז הוא רודף אחרי אני, יתפסו במזימות זו חשבו, פה זה מעניין, יש כאלה שמפרשים, הרד"ק למשל, יתפסו במזימות זו חשבו, זאת אומרת זה איזושהי בקשה של דוד המלך, כן, שהלוואי שהרשעים יתפסו במזימות זו חשבו, כן, שהם יתפסו במזימות שהם חשבו, זה ממש כמו שראינו במזמור הקודם. נוקש רשע היגיון סלע, סליחה, בפועל כפיו נוקש רשע. ויש כאלה שפרשו, יתפסו במזימות, מה? מה? נכון, שיתפסו, הכוונה היא שהעניים נתפסים במזימות זו חשב, זאת אומרת במזימות שהרשעים חושבים. כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך ניעץ השם. זאת אומרת, כי הלל רשע על תאוות נפשו, הכוונה היא הרשע, על מה הוא מהלל, על מה הוא שמח, על מה הוא משבח, על זה שהוא משיג את תאוות נפשו. זאת אומרת, הוא מצליח. הוא מצליח. ובוצע ברך ניעץ השם, זאת אומרת, שאותו כחשי פה מסביר, שהרשע הזה, כן, הוא בוצע, מלשון מה?
בצע.
בצע, כן. בצע זה, איך מתרגמים? מה? כן, אבל במובן השלילי שלו. במובן השלילי שלו. זאת אומרת, זה לא רק להרוויח כסף. בדרך כלל אנחנו אומרים, שונאי בצע. אנשים ששונאים כסף. אבל זה לא רק שהם שונאים כסף, אלא הם...
מה?
נכון. אז... בשביל מה? נכון, בשביל איזה תועלת? אבל התועלת של בצע, בצע זה משהו שהוא רווח שלילי, רווח שהוא לא טוב. רווח שהוא לא טוב. אז אותו אחד שהוא בוצע, הרשע שהוא בוצע, הוא מברך, את עצמו, אחרי שניעץ את השם. אחרי שהוא ניעץ, זאת אומרת שהוא כמו לקלל את השם במה שהוא עושה. הוא מצליח. רשע כגובה אפו בא לדרוש. אין אלוקים כל מזימותיו. אז הרשע הזה, האף שלו גבוה, כן? זה ביטוי לגאווה. האף שלו גבוה, בא לדרוש, הוא לא מעניין אותו אף אחד, לא מעניין אותו שום דבר. אין אלוקים כל מזימותיו. כל המחשבות שלו, כל המזימות שלו, זה אין אלוקים. מבחינתו, אין אף אחד שעומד מעליו, והרשע לא מרגיש שהוא מתחת למישהו, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. יחילו דרכיו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. מה זאת אומרת יחילו דרכיו בכל עת? פה גם יש מחלוקת מעניינת בין המפרשים. יחילו, הרד"ק אומר, יחילו מלשון חיל. זאת אומרת, פחד. כל האנשים האחרים, אותם עניים שדיברנו עליהם קודם, ברגע שהרשע עושה את מה שהוא עושה, הוא מתנהג בדרכים שלו, אז כולם יחילו, כולם מפחדים, חיל אחז כל יושבי פלשת. זה פירוש אחד. הפירוש השני שמפרשים, יחילו דרכיו, זאת אומרת, יחילו מלשון הצלחה. מלשון כמו לחמה?
לאחל למישהו?
זה משהו אחר, זה לאחל, זה עם א'. פה יחילו
מלשון חיל,
נכון, או חיל, או מלשון לחול, זאת אומרת שמשהו עושה מצליח, כן? זה חל. יחילו דרכיו בכל עת, כל מה שהוא עושה מצליח לו. מרום משפטיך מנגדו, מרום משפטיך מנגדו, זאת אומרת מרום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, משפטיך מנגדו, מנגדו זה ההפך מכנגדו, כנגדו זאת אומרת מולו, מנגדו זאת אומרת מסולק ממנו. פירוש הדבר הוא שמשפטיו של הקדוש ברוך הוא כאילו לא נוגעים אליו בכלל, הוא לא, זה בכלל לא נכנס לתוך המערכת שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. כל צורריו יפיח בהם, כל צורריו, צורריו זה האויבים של הרשע, כן? האויבים של הרשע זאת אומרת אותם אנשים עניים וכולי, יפיח בהם. יפיח בהם הכוונה היא שהוא, ניתן פה אחד הפירושים, יפיח מלשון, מלשון אפילו רוח, מפיח רוח, הוא עושה להם פו והם בורחים, כן? מצליח להבריח אותם. בבקשה, הנה, הכיסא האחרון. לא, טוב. אמרנו, נשאר עוד כיסא אחד, אז צריך עוד... כל צורריו יפיח בהם, זאת אומרת, שהוא מסוגל להפיל ולרדוף את האויבים שלו, את הצוררים שלו, וזה הולך לו בקלות. אמר בליבו, אז לאיפה זה מביא אותו? לאיפה זה מביא את הרשע? אמר בליבו, מה?
לגאווה מאוד.
נכון, בדיוק. אמר בליבו, בל אמות לדור ודור, אשר לא ורע. בל אמות, זאת אומרת, מה זה בל אמות?
לא אמות.
מה? כן, אני לא אתמוטט, נכון? זה לא עם תף, זה עם תת. בל אמות מלשון להתמוטט. אני לא אתמוטט לדור ודור, אבל זה באמת אותו, פחות או יותר אותה כוונה. אני אשאר יציב, זה אשר לא ורע, אני לא אשאר ברע, אני לא אהיה ברע אף פעם. עכשיו עובר דוד המלך לתאר את הצורה שבה הרשע עובד. עד עכשיו תיארנו את התוצאה. הוא מצליח ומצליח ומצליח. איך הדבר הזה עובד? עלה פיהו מלא ומרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן. מה זאת אומרת? עלה פיהו מלא, עלה מה הכוונה? מה?
כללה.
פה זה לא כללה. פה זה לא כללה. עלה?
עלה זה גם מות, לא?
נכון. גם זה לא הכוונה פה?
שבועה.
מה? שבועה, נכון. נכון, שבועת העלה. זה נכון שבאמת היו גם, זה, גם הפירושים האלה נכונים, אבל פה הכוונה היא לשבועה. עלה פי הוא מלא, זאת אומרת, שכשהוא מדבר בצורה גלויה, אז הוא נשבע בשם השם, הוא ככה, הוא נשמע צדיק די גדול, איך שהוא מדבר. אבל זה רק פי הוא מלא. אבל מה יש בפנים? הוא מרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן. זאת אומרת, מה יש בפנים, בתוכו, או תחת לשונו, תחת לשונו, מה נמצא מתחת ללשון?
עמל ואבן.
מה? מה נמצא מתחת ללשון? עמוק מתחת ללשון.
מה, במבנה הגוף
שלו? כן, במבנה הגוף, הלב, נכון? עמוק מתחת ללשון נמצא הלב.
פי וליבו לא שווים.
מה? פי וליבו לא שווים, בדיוק. בדיוק. בסדר? אז בפנים מרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן, עמל ואבן זה גם כן הכוונה היא לדברים שהם לא טובים. ישב במערב חצירים במסתרים יהרוג נקי עיניו לחילך יצפונו. אז מה הוא עושה אותו רשע? הוא לא עושה את הדברים שלו בגלוי, אלא הוא יושב במערב, כן? במערב זה לערוב, איך אומרים לערוב באנגלית? אני לא יודע. מה?
אמבוש.
אמבוש, אמבוש זה בעברית. אמבוש
זה
עוד רגעו. אבל אמבוש. כן, מה? זה התרגום, בסדר גמור. אז הוא יושב במערב חצירים, הוא יושב בחצרות של הבתים, אתם יודעים שה... הבתים פעם, אפשר לראות את זה עוד בנדע, ירושלים, צפת, מקומות כאלה, הבתים היו מסביב לחצר. מה? נכון, בדיוק, בדיוק. אז יש, שמה בחצר, שמה בחצר, זה המקום איפה שכל הרכילויות עוברות, נכון? שמה כולם מדברים על כולם. אז שמה הוא יושב, הוא יושב לו שמה בחצר, והוא יודע בדיוק, בדיוק, מה קורה עם מי. יושב במערב חצרים, במסתרים יהרוג נקי, בסתר הוא הורג את האדם הנקי, עיניו לחלך יצפונו. חלך, מילה מאוד מעניינת, מה זה חלך?
אני.
מה?
אני.
אני, אז או. אז יש באמת, כמו שאת אומרת, יש הרד"ק ככה מפרש, חלך מלשון כמו חלקאים ונדכאים, אנחנו נראה את זה גם עוד מעט, את המילה הזאת, שהכוונה היא באמת לאנשים עניים, ויש כאלה שפרשו עיניו לחלך, זאת אומרת לחל שלך. שלך, מי זה שלך? של הקדוש ברוך הוא. החל שלך, הכוונה היא לאנשים שהם יראי שמיים. אנשים שהם יראי שמיים, זה בעצם ההמשך של נקי. במסתרים יהרוג נקי, והנקי הזה הוא חלך. חלך זה החייל שלך, הקדוש ברוך הוא. רשי, דרך אגב, אני אומר במאמר מוסגר, אני לא אלך ממש בדרך הזאת, אבל רשי, שאם אתם זוכרות, דיבר במזמור הקודם על עמלק מול עם ישראל, אז רשי מדבר גם במזמור הזה על עמלק, וחלך, הכוונה היא הם חייל של הקדוש ברוך הוא. בסדר? עיניו לחלך יצפונו, זאת אומרת, העיניים שלו גם צופות, הן מחכות ומסתכלות לראות מתי יגיע אותו אני, מתי יגיע אותו אדם נקי, וגם יצפונו מלשון, מה זה יצפונו?
להחביא.
מה? להחביא, צפון, נכון? אז גם כן, הוא מתחבא והוא מחכה להזדמנות מתי יוכל לתפוס את האדם הנקי. יערוב במסתר כאריה וסוכו, יערוב לחטוף אני. כן, כמו האריה שיושב בתוך סוכו. ממתי אריה יושב בתוך סוכה? ראיתם פעם אריה בתוך סוכה? כנראה שלא, נכון? אז על איזה סוכה מדובר פה? סוכו זה מלשון סכך, נכון?
סכך,
מה? בדיוק, בצל. העצים מכסים אותו. העצים מכסים אותו והוא מתחבא שם. זה הכוונה, זה הסכך. יערוב במסתר כאריה בסוכו, יערוב לחטוף אני, לחטוף את האני, ואז יחטוף אני במושכו ברשתו. יש פה שתי צורות שבהם הוא צד את העניים. צורה אחת זה שהוא עורב לעני, וברגע שהעני מגיע הוא קופץ עליו, נכון? יערוב לחטוף עני. אבל יש פה גם עוד דרך, יחטוף עני במושכו ברשתו. למשוך ברשת זה כשאתה עומד מרחוק ואתה תופס אותו עם הרשת. אז כאן המפרשים מדגישים, אני לא זוכר כרגע מי אומר את זה, שבאמת אלה שתי צורות צייד שהאחת משלימה את השנייה, ובזה הוא יותר טוב מהאריה, בגלל שהאריה הוא מנסה אולי לצוד, אבל אם הוא פספס אז הוא פספס, אבל הרשע הזה הוא לא, זה לא מספיק לו. בדיוק, מה שהוא מפספס הוא יתפוס ברשת. בסדר? אז זה הצורה שבה הוא צד את העני.
למה מדגיש שדווקא
מנסה כאילו להרע לעני?
אני לא חושבת
שהוא
מדבר
פה בעני.
למה דווקא להרע לעני?
כן,
נגיע לזה.
אני קודם חושבת, כי הרי קודם כל זה מוטיב שחוזר פה העני.
כן, נכון.
כן, אבל
הוא חייב להיות מישהו שחלש במשהו,
כנראה.
נכון, נכון. יותר, היה יותר טוב אם היינו מדברים על נקי כל הזמן, נכון? רשע כנגד נקי, רשע כנגד צדיק.
אפילו ענבים, למה ענבים, כאילו, זה דווקא מדגיש שהחלשים האלו
ש... החלשים, נכון. ראינו את זה, אני לא זוכר אם זה היה במזמור ת' או לפני כן, מזמור ז', שמה אנחנו מזמור ת', עניים וענבים כל הזמן חוזרים על עצמם. כל הזמן. אז יש פה באיזושהי מידה הפכים, אבל אנחנו ניתן לזה עוד מעט משמעות יותר, קצת יותר חזקה.
מי זה רשע? זה מישהו שיכול לטרוף בדיוק את האנשים הכי משפלים.
נכון, לנצל את החולשה, בדיוק. לנצל את החלשים, זה הנקודה. כן. ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלקאים. ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלקאים. הרד"ק אומר שזאת שיטה שלישית שבה הרשע צד את כיצד את העניים חלקאים אל האנשים שהם עניים, ואיך עושה את זה הרשע. אז יש דרך אחת שהוא מחכה לו ואז הוא תופס אותו ומתנפל עליו, כן? הדרך השנייה זה עם הרשת. אומר הרד"ק, איך עושים את זה עם הרשת? זה אומר הרשע נמצא רחוק, ויחד עם אותם עניים שהולכים בדרך, מצטרפת אליהם עוד קבוצה של כמה אנשים שהם נראים תמימים, שלא יכולים לעשות שום דבר, אין להם נשק, אין להם כלום, אבל ברגע שהם תופסים שיש כאן מישהו שאפשר להתלבש עליו, אפשר להתנפל עליו, אז הם מסמנים לאותו רשע שנמצא קצת רחוק, ואז הוא בא ושודד אותם. זה מה שנקרא רשת. בסדר? זה הרשת, כי הוא עומד מרחוק. מה?
אוליבר טוויסט. הבנים שהלכו, הבנים הקטנים שהלכו ומצאו מישהו, ואז כאילו סימנו.
ואז זה סימנו, כן. והדרך השלישית זה ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלקאים. זאת אומרת שהרשע בעצמו מתחפש לעני. כן? ידכה, מלשון מדוכה, ישוח, שכוח, הוא כפוף, והוא ככה הולך יחד עם העניים בדרך, והוא ככה מציג את עצמו בתור אדם שהוא עני ומסכן, ובאמצע הדרך, ברגע שמגיעים למקום שבו אין אף אחד, אז פתאום מתברר שזה רק הייתה הצגה, ובאמת יש לו הרבה הרבה כוח, ואז ונפל בעצומיו, בעצומיו הכוונה היא בכוח שלו, נפל בעצומיו חלקאים. אמר בליבו, אחרי שכל הדרכים האלה מצליחות לו, אמר בליבו, שכח אל, הסתיר פניו בעל רעה לנצח. זה המסקנה. מה שהוא עושה מצליח. אז אם ככה, אז מה אומר הרשע בליבו? כנראה שכח אל. זאת אומרת, כנראה הקדוש ברוך הוא שכח אותם, שכח אותי. הוא לא מתעסק במה שקורה פה בכלל. הסתיר פניו בעל רעה נצח, כן? או שאפילו אם הוא יודע, אבל הוא מסתיר את פניו. הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ולא מתעסק למה שקורה כאן, ולכן הרשע יכול לעשות מה שהוא רוצה. בל רעה לנצח. ועכשיו מגיעה הבקשה. קומה השם, אל נשא ידיך. אל תשכח ענבים. הנה, פה אתם רואות עוד פעם, ענבים ועניים, חוזר על עצמו.
מי כאילו אומר את זה? דוד או הרשע?
כן, דוד אומר את זה. לא, זה הבקשה של דוד. קומה השם, אל נשא ידיך. כן, קומה השם, הכוונה היא תמיד גילוי של השגחה. גילוי של השגחה, כמו בויהי בנשוא אהרון, נכון? ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אז קומה השם הכוונה היא תגלה את ההנהגה שלך, תגלה את ההשגחה שלך. אז קומה השם, אל נשא ידיך. מה זה נשא ידיך? מה פירוש נשא ידיך?
תרים את
הידיים. מה? תרים את הידיים, נכון? נשא כמו נשיאות כפיים. נשא ידיך, מה המשמעות של זה? מה? כמו גאולה, נכון, אנחנו גם מדברים על גילוי, אנחנו גם מדברים על גילוי שממילא יש בו גאולה, בגלל שהרי הידיים הם אלה שעושות את המעשה, זה כביכול ידיו של הקדוש ברוך הוא, והידיים האלה באיזשהו מקום לא רואים אותם, הנה הרשע עושה מה שהוא רוצה. אז דוד המלך מבקש, נשא ידיך, תרים את הידיים, אל תשכח ענבים. על מני עץ רשע אלוקים? אמר בליבו לא תדרוש. כן, על מה, מה הסיבה? בגלל מה הרשע מנעץ אלוקים? למה? כי אמר בליבו לא תדרוש, בגלל שהוא לא רואה את הגילוי של ההשגחה שלך, לכן הוא עושה את זה. זאת אומרת, בעצם יש פה איזושהי טענה, יש פה טענה כנגד הקדוש ברוך הוא, אתה גורם לרשע להמשיך את מה שהוא עושה, זה בגללך. מבינות? בסדר?
כאילו מבחינתו
שהקדוש ברוך
הוא לא דורש ממנו,
מהרשע.
נכון?
לא מעניש את הרשע.
אמר בליבו, נכון, לא תדרוש, זאת אומרת, אתה לא מעניש, אתה לא שופט, אתה לא דן, ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה. ראית כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. עכשיו פה יש ממש סיפור שלם בין המפרשים איך לפרש את הדבר הזה. יש כאלה שמפרשים שהכוונה היא שהרשע אומר בליבו לא תדרוש. אבל באמת זה לא ככה. כי ראית כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך. זאת אומרת, הרי אתה כן משגיח, עמל וחס תביט, אתה כן יודע ורואה ודן על העמל והכעס, על כל הדברים הלא טובים שנעשים בעולם, לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך. זאת אומרת, עליך יעזוב חיליך, זאת אומרת, אנשים, מה? נכון, אנשים נשענים עליך, כן? הענבים באמת נשענים עליך. יתום, אתה היית עוזר, אתה עוזר ליתומים. אוקיי? זה פירוש בכיוון אחד. הפירוש בכיוון השני הוא בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה המשך של הטענה כנגד הקדוש ברוך הוא. ראית כי אתה עמל וכעסת בית לתת בידיך. זאת אומרת, הנה, אתה רואה את העמל והכעס, ובכל אופן אתה לא עושה שום דבר עם זה. אתה לא עושה עם זה שום דבר. עליך יעזוב חיליך. איך הם מפרשים לפי זה? עליך יעזוב חיליך. אני לא זוכר כרגע איך הם מפרשים את הקטע הזה.
מצד שני, מה? אני באמת סומך עליך ואתה עדיין לא עוזר.
אז אתה אומר, למרות שאני סומך עליך, אתה לא עוזר לו. יכול להיות. ואז יתום אתה היית עוזר, הכוונה היא
בעבר.
יתום אתה היית עוזר, אבל עכשיו אתה לא עוזר. עוזר, נכון, כמו שאת אומרת, אני חושב. זאת אומרת, עליך יעזוב חיליך בגלל שעזר פעם, אבל זה רק פעם, עכשיו אתה לא עוזר. וכיוון שאתה לא עוזר, אז הרשע עושה מה שהוא רוצה. שבור זרוע הרשע, שבור זרוע הרשע, ורא תדרוש רשעו בל תמצא. יש פה טענה חזקה, רב נחמן מדבר על זה. שבור זרוע הרשע, כן? תשבור את זרועות הרשע, ואז מה יקרה? ורא תדרוש רשעו בל תמצא. אומרת, באותו רגע שזה מה שיקרה, ברגע שאתה תגלה את ההשגחה שלך, את ההנהגה שלך, אז אתה כבר לא תמצא את הרע בעולם. כבר לא יהיה רע. כל הסיבה שיש רע, זה רק בגלל שאתה לא מתערב. אז הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל באותו רגע שתשבור את זרוע הרשע, אז גמרנו, אז הרע בעצמו ייעלם.
נראה לי שזו תמונה מאוד חזקה ומאוד...
מה?
כאילו זו תמונה מאוד...
נכון, נכון, אני מסכים.
מוצדקת.
כן, 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 בהחלט.
אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים לדרוש היום.
כן.
זה קשה להבין איך...
לכל רגע, אפשר לקרוא את הפסוק הזה כדי שבאמת...
כן, אני מסכים. אני מסכים, בשביל זה אנחנו לומדים תהילים.
אבל אני חושבת להבין איך אפשר להתעונן ככה, כל כך. חזק נגד.
אוקיי, נכון. עוד מעט נגיע. נכון, עוד מעט נגיע. את שואלת טוב. את שואלת טוב.
דוד המלך.
כן. אבל חכו, זה לא רק דוד המלך. עוד מעט.
משה כל הזמן אומר את זה.
מה?
משה המון מדבר על העניין הזה שאתה, כאילו שבעצם אתה מחלל את שמך כשאתה נותן לרוע הזה להיות, או כשאם עם ישראל יחלה, אז חילולו שמך, כי אז יום
נכון.
נכון. או ביחזקאל שהגיעו רק למעש, משה.
נכון, רק שאצל משה, למשה הייתה הפריבילגיה שהקדוש ברוך הוא ענה לו בסדר.
אבל זה גם ההפך, הצלונו של משה, זה ההפך, זה לתת לאבון, כאילו, let it pass, זה ההפך ממה שדוד המלך אומר. כאילו
בני
ישראל מגיעים להם עונש, ומשה ביקש לא לתת להם עונש.
לא,
כדי שכולם לא יגידו שהשם כאילו לקחת את העם שלו והרג אותם.
זה נכון, זה חילול השם מזווית אחרת. נכון, זה חילול השם מזווית אחרת. אבל כן, אבל בסופו של דבר זה מגיע לכיוון של חילול השם, נכון. השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, פסוק שאנחנו אומרים אותו בתפילה. כן? מתי השם יהיה מלך עולם ועד? מתי המלכות שלך תתגלה? מתי? כשעבדו גויים מארצו, כשאותם רשעים יובדו מארצו, וזה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יגלה את המלכות שלו, אז ממילא השם ימלוך עולם ועד. תאוות ענבים שמעת השם, תכין ליבם, תקשב אוזניך, לשפוט יתום ודח בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. זאת אומרת, הנה הסיום כאן זה תאוות ענבים שמעת השם, זה בעצם הבקשה. מה?
זה ההפך ממה שהיה, כי הלל רשע על תאוות
נפשו. הלל רשע, נכון, הלל רשע על תאוות נפשו, נכון, בדיוק הפוך מזה, את צודקת. תאוות ענבים שמעת השם, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, פה זה מעניין, מפרשים כאן אומרים, תכין ליבם, זאת אומרת, הלב שלהם כל כך טרוד, בכל כך הרבה בעיות, שהם אפילו לא יכולים להתפלל כמו שצריך. אז אתה תכין ליבם, וממילא אז תקשיב אוזניך. זאת אומרת, תן להם את היכולת להתפלל כמו שצריך, ואז תקשיב אוזניך. ומהי תאוות ענבים? לא תאוות נפשו, אלא התאווה שלהם היא לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. זאת אומרת, לשפוט יתום ודח, לשפוט את משפטם של היתומים, של העניים, של הנדכאים, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. לערוץ מלשון עריץ, עריץ זה אחד שהוא שובר, דיקטטור, אחד שהוא ככה זה, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ, שלא יהיה עוד כזה מין מצב שהרשעים שוברים את בני האדם, אנוש זה בני האדם, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ.
אבל לא כתוב לשפוט את הרשעים.
מה?
לא כתוב שהם מבקשים לשפוט את הרשעים.
נכון.
זה לא כאילו ש...
נכון.
זה יכול להיות גם.
כן, אבל הסיבה היא, אבל זה הנקודה, שהסיבה לבקשה שלהם היא לא בגלל, זה מראה שהדרגה היא עוד יותר גבוהה. הם לא מבקשים את זה בגלל שהם רוצים שלהם יהיה רע. הם רוצים שהיתומים והנדכאים יהיו בסדר. מצידי, שיהיו מאושרים הרשעים, שיעשו מה שהם רוצים, אבל כל עוד זה בא על חשבון, הנדכאים זה לא. טוב, בקיצור, מזמור קשה. נכון? מזמור קשה, מאוד קשה. תלונה מאוד מאוד קשה, היא נפתחת בלמה השם, או כמו שומע הרב הירש, למה השם תעמוד ברחוק, למה זה בשביל מה? כאילו זה, למה? זה נראה שזה לא הולך לשום כיוון, זה לא הולך לשום תכלית, ויש פה טענה מאוד מאוד חזקה, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את ההנהגה שלו, וכיוון שהוא מסתיר את ההנהגה שלו, הרשע משתולל ועושה מה שהוא רוצה, ומגיע לגאווה מאוד מאוד גדולה, וככה כולם מפסידים. ככה כולם מפסידים. ויותר מזה, בגלל שהרשע עושה מה שהוא רוצה, או סליחה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מסתיר את משפטו, לכן בכלל יש רשע. סליחה, הקדוש ברוך הוא אשם בכל התהליך. זה טענה מאוד מאוד חזקה.
צריך להבין כאילו שזה לא רשע אשם, שחסר גם משהו שבגלל זה הוא לא מגלה את עצמו כמו שאנחנו רוצים.
טוב, זה את...
מה? שהרע לא ישלוט, שהתוצאה הפירה לא יהיה, נכון? ושיגלה את שמו הדור, וכולם יאמרו, השם הוא האלוקים. תמיד מפעלים, כשזה לא יוצא ככה, אז מבינים שזה לא בגלל
הרשע,
וזה לא בגלל עוד,
ובגללים. בגלל שחסר לנו. זה טוב, זה מצוין, זאת יכולה להיות אולי התשובה של הקדוש ברוך הוא, אבל הטענה היא טענה. את כבר עושה את השלב השני. אבל כמו שזה נראה פה, זה נראה ש...
זה אשמתו.
אין פה, זה אשמתו. ככה זה נראה. מה?
אולי זה מדבר על איך שמה שעמד, חשבתי שאולי זה מדבר על הרשע והעני או הענב בתוך כל אחד ואחד, שזו לא קבוצה של רשעים. אלא
מאבק פנימי שיש בתוך כל אחד ואחד.
כן, הקטע הרע והקטע הענב של כל אחד, שאולי לפעמים הרשע יותר גלוי ועושה, משתולל, עושה מה שרוצה.
מעניין. זה כיוון מאוד מעניין. כיוון מאוד מעניין. זה כיוון מאוד מעניין. רק מה קשה לי? רק מה שקשה לי קצת בדבר הזה, זה שהרשע כגובה פה בא לדרוש אלוקים. אם זה בתוך כל אחד ואחד, ובתוך כל אחד ואחד יש גם את הצד של הענב שכן ידרוש אלוקים, קצת סכיזופניה, אני לא... זאת אומרת, זה מאוד קיצוני. יש פה זה, אבל... לא, אבל אני... ביסוד הדבר אני חושב שזה נכון, מה שאת אומרת. זאת אומרת שבאמת אותו חלק, מה שאנחנו קוראים לו רשע בתוכנו, הוא באמת לא דורש אלוקים. הוא באמת לא דורש אלוקים, והוא מבחינתו עושה מה שהוא רוצה. וכנגד זה יש את החלק השני. זה נכון. זה קונפליקט, זה מאוד מחדד אותו, את הקונפליקט הזה. נכון. בכל אופן, אמרתם קודם שטוב, זו טענה קשה, אבל זכותו של דוד המלך לטעון כזאת טענה, אז בואו תראו מה שאומר הרד"ק במקור א'. אומר הרד"ק, למה השם תעמוד ברחוק? המזמור הזה לא אמר עוד דוד על עניין אחד מיוחד, אלא תפילה היא שיתפלל בכל אדם שהוא בצרה מאויבו. שמעתם? אין למנצח אלמות לבן, אין כאן שוויון לדוד, אין כאן בבורחו מפני אבשלום, שום דבר. למה השם תעמוד מרחוק? זה משהו שנועד לכל אחד, יש לך צרה? תיכנס בו, לא יודעת איך להגיד את זה.
יש עוד מזמורים כאלה שאין להם פתיחה?
יש עוד מזמור אחד שאינו פתיחה, דיברנו על זה בהתחלה, בהתחלה, תעברו למזמור ב' בתהילים. נכון. גם שם, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? שם גם כן דיברנו על זה, יש הגמרא מביאה ששני המזמורים האלה, א' וב', ת' וי', מחוברים, ובעצם אחד ממשיך את ממשיך את השני. אני כרגע לא ממש רוצה לגעת בנקודה, אולי כבדרך אגב נזכיר את זה, אבל זה העניין. בכל אופן, זו טענה שהיא...
שבתור רשימות שאומרים אותו...
שמה?
זה לא פרק מאוד מוכר, שאומרים אותו בצרות, וכאילו כציבור וכזה, זה קצת...
לא אומרים את זה, כן. כן, אולי לפי הרד"ק צריך להוסיף את זה לרשימה.
כן,
או שזה קצת יותר מדי קשה.
לא, אני רק חושבת שזה...
לא, זה...
בדיוק, מהמקום הזה אני חושבת.
בסדר, אחרי שלמדנו אותו אפשר לקרוא.
כן, חמש פרקים, כן מגיע לפרק הזה.
כן, במורד.
ויש הרבה מזמורים כאלה שמתחילים ככה במוטיב הזה של שני פסוקים האחרונים, הכל מתאפר, זאת אומרת, זה מוטיב די חוזר בתהילים, אני חושבת...
כן, כן, רק שפה הנקודה היא ש... מה? כן, זה נכון, זה נכון, רק שאין פה תשובה. אין פה תשובה. מה התשובה?
בפרק לא. כאילו מה, לצדיק ורע לא?
כן, כן, כן.
אחד זה שאנחנו לא יודעים מה זה טוב ומה זה רע.
לא, זה תשובה שאת אומרת. בסדר, אני... בפרק זה לא כתוב. נכון?
אני חושבת שאולי מטעם שזה טענה כל כך גדולה על השם, אז לפחות אומרים, זה לא מהרשע. כמו זה לא, הכל מהשם. כמו אנשים שלא מאמינים יכולים להגיד, זה רע, אבל זה בא מבן אדם, זה הצירה שלו. ופה לפחות רואים את כל העניין.
שמה? שפה זה בא מהשם?
שגם רע וגם טוב זה בא מהשם.
זה בא מהשם? אז בואי, את ממש הבאת אותנו לשלב הבא. בואי נקרא את המלבים ותראי בדיוק את מה שהוא אומר. ממש זה קשור למה שאת אומרת. בסדר, מקור ב'. למה? על פי המזמור הקודם מתעורר על שאלת מפני מה יש רשע וטוב לו, שזה סיבה שיעלם מעיני הבריות כי יש אלוקים שופטים בארץ. זה שטוב לרשע. אנשים בגלל זה חושבים שהקדוש ברוך הוא לא שופט בארץ. למה השם תעמוד ברחוק? מצייר כאילו השם עומד תמיד מרחוק, שנדמה לנו כאילו אינו משים לב להשגיח במרום שבטו על הנעשה פה בשפל. ונראה כאילו שהקדוש ברוך הוא לא משגיח, ורק בעת הצרה, שהוא העת אשר יתקרב אל העולם הלז וישפוט בני אדם על רוע מעשיהם, כן? בזמן שהקדוש ברוך הוא כבר באמת בא להעניש, שאז לא יעמוד עוד מרחוק. אבל גם אז, אחר שאינו מעניש בעצמו, רק על ידי הרשע שהוא שבט אפו, זאת אומרת, אפילו כשהקדוש ברוך הוא מעניש, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה והשמיים נפתחים, והנה רואים את הקדוש ברוך הוא מעניש, אלא זה דרך הרשע. הרשע הוא זה שגורם לכל העונש. והרשע חושב כי בכוח ידו הוא עושה זאת. בסדר? הרשע בטוח שהוא עשה את זה, וכן בני אדם חושבים שהוא מקרה ושלא על פי השם. בסדר? את רואה? בדיוק כאן זה. ואם כן, למה תעלים את עצמך גם לעיתות בצרה? זה מה שכתוב בפסוק. למה השם תעלים בעיתות בצרה? למה תעמוד מרחוק בעיתות בצרה? כן, אפילו בזמן הזה. הגם שאינך אז מרחוק, ואתה שופט ומעניש, בכל זאת תסתיר את עצמך, בל יראו שאתה הוא עושה זאת. ממשיך הלאה ואומר, כי בגאוות רשע ידלק אני. נדמה שהרשע רודף אחר העני בגאוותו ואינו שליח השם, רק שבכוח ידו עושה זו בגאוותו. עכשיו תראו מה הבעיה בזה. מה הבעיה בזה? הוא אומר, ועל פי זה יתלונן המשורר, כי לא כולם יחזו את הנעלם. לא כולם רואים את מה שמאחורי זה. ורובם טועים כי גאוות הרשע היא לבדה תעשה חיל ולא יד השם עשתה זאת. זאת שינית... כי יתפסו במזימות זו חשבו, כך המלבי מפרש את ההמשך, שעל ידי שבני אדם טועים בזה וחושבים בלבבם שהרשע עושה כן מעצמו בגאוותו ומסתפקים בהשגחה, על ידי מזימות אלה יתפסו ביד הרשע, כי על ידי שהם מכירים שהוא עונש מהשם והעם לא שב עד המכהו, על ידי זה ינתנו ביד הרשע לעשות בם כרצונו. זה מין מעגל קסמים. זאת אומרת, מה? אז אני אסביר, אני אסביר את זה בעל פה. הכוונה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא מעניש. איך הקדוש ברוך הוא מעניש? דרך הרשע, נכון? אז גם כשמגיע עונש, אז יש הרבה אנשים שחושבים שזה לא עונש מכוון, אלא זה במקרה. הנה הרשע, הגאוותן הזה, הצליח לעשות את מה שהוא עשה.
מי שנענש פה זה העני.
נכון.
הם הענבים.
נכון, נכון, נכון.
הם האלו ש...
נכון, הם אלה שלא... מה? לא משנה, יכול להיות שהם חטאו במשהו. משהו שזה... כן, אבל חטאו במשהו. מגיע להם עונש. הקדוש ברוך הוא מעניש אותם דרך הרשע. הרשע הזה הוא אחד כזה שאם יתחילו להעניש אותו, החשבון יתחיל מכאן ויגמר בבאר שבע. אז אנחנו מדברים על אנשים, מה? אנחנו מדברים על אנשים כאלה שבסך הכל הם בסדר, רק הקדוש ברוך הוא מעניש אותם בגלל דבר מסוים. עכשיו, הם מקבלים את העונש איך? על ידי זה שהרשע, הרשע עושה להם איזשהו משהו רע. והם, הרי, כיוון שזה לא הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, אז הם מתחילים לחשוב, אולי זה במקרה. אולי זה במקרה. ואז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על זה בעצמו. אתם מבינים?
על זה שהם חשבו
שזה מקרה. כן, חסרי אמונה. חסרי אמונה. עכשיו, בא דוד המלך ואומר לקדוש ברוך הוא ריבון. מה? אז הוא מעניש אותם על זה. לא רק שחטאתם, אלא גם כשהענשתי אתכם, לא חזרתם בתשובה, אלא חשבתם שזה מקרה.
אז מה התלונה שלו?
התלונה היא, איך אתה מעניש אותם? אתה מעניש אותם על ידי, בצורה שהיא נעלמת? תתגלה ותעניש אותם, אז הם ידעו שזה ממך, והם יחזרו בתשובה.
וכמה
פעמים
שאילו בעצם, כאילו ברק יבוא וזהו.
למשל.
כאילו זה
משהו, זה עולם הטבע.
מה?
עולם הטבע, יש פה כאילו...
נו, השאלה היא על עולם הטבע.
לא, אבל יש פה איזשהו, כאילו, אני זוכת פה את הכתוב בדיוק, שהעולם הזה מתנהל כאילו עם חוקים, ויש ניסים, אבל הם ניסים כאילו בבסיס של הבריאה, אבל כאילו זה לא משהו ש...
כן, כן, כולם מדברים על זה, כולם מדברים על זה, אבל אם זה ככה, אז דוד המלך אומר, אז זה לא פייר. אז זה לא פייר. אז למה אתה מעניש בני אדם על זה שהם לא בטוחים שזה בא ממך?
זה גם כאילו טענה שמפססת פה בעצם המטרה.
נכון, בדיוק. זה השאלה, למה? בשביל מה? אתה רוצה שהם יחזרו בתשובה, אבל הצורה שבה אתה מתגלה היא צורה שהיא בעצמה כבר מראה שיכול להיות שזה לא אתה.
אבל זה לא בעצם לא מדויק, כי הרי כשהיו הנביאים, הנביאים אמרו בפורש שזה, נגיד סתם, ספר נכון. שופטים, כל פרק ב' שהוא, שהפתיחה של ספר שופטים שבעצם אומרת, כל, כאילו המלאך מגיע ואומר, כל הגלגולים האלה שקורים, זה כי הם חוטאים. ואז אולי אין תזכורת, כאילו, על ידי כל שופט, אבל בעצם... בפתיחה זה כבר נאמר, שיהיה לכם ברור, שזה שהגויים מגיעים זה בגלל שאתם חוטאים, וגם כל בית ראשון.
טוב, ואת אומרת ועדיין חטאו.
כל בית ראשון, והם עדיין חטאו, ומישהו הוצא כרגע בגלל משהו.
זה נכון.
אפילו קורח ועדתו שמצפה על אדמה כבר, כאילו, אתה אומר, מה קורה?
כן, ועדיין באו ואמרו, אתם עמיתם. כן, זה דרך אגב סוגיה מרתקת. זה סוגיה מרתקת. איך אפשר לבוא אל משה רבנו ולהגיד לו, אתם עמיתם את עם השם, אבל יש לו זה מהלך בפני עצמו. יש מלמי השילוח כותב, שהם טענו כנגד משה רבנו, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. וכיוון שאתה אמר שזה ככה, אז הקדוש ברוך הוא הלך איתך ופתח את זה. זה מבהיל, פשוט מבהיל. אבל טוב, בואו נניח לזה עכשיו. אבל בכל אופן, הטענה כאן, היא, גם אצל הנביאים באמת, זה היה קצת יותר מפורש. לא קצת יותר, הרבה יותר מפורש. אבל אל תשכחו, אנחנו קוראים את ספר שופטים בחצי שעה. ספר שופטים זה כמה מאות שנים. זה לא שכל רגע בא נביא ואמר ובום. זה לא היה ככה. הנה באמת כששמואל אמר להם, לעם ישראל, זה שהנה תראו היום ירד גשם בימי קציר חיטים, כשהם רצו מלך, וירד גשם מיד. אז כולם מיד, כולם התעוררו, מיד כולנו חטאנו וטעינו והכל. זאת אומרת, זה לא, אני לא חושב שזה בא ישר מיד אחרי שאמרו להם את זה. אבל בכל אופן, זאת הטענה. זאת הטענה של דוד המלך. אני רוצה פה רק עוד קטע אחד שאני חושב שהוא... מה?
אני חושבת שזה כאילו, זה 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 כ דיברתי.
מה?
מתקדמת
לשולחן. אז רק עוד קטע אחד, עוד קטע אחד מאוד חשוב שהרב הירש אומר, והוא חשוב, הוא חשוב לי לא רק מצד הפירוש של הפשט, אלא הוא חשוב לי כי הוא מאוד מאוד נוגע לעניינים מאוד מאוד אקטואליים שאנחנו משתמשים אותם היום. כן, מה שאומר פה הרב הירש, תראו איזה עיניו לחילך יצפונו, זוכרים איך שהרשע עובד במסתרים והכל, עיניו לחילך יצפונו, אומר הרב הירש, צפון בעצם פועל יוצא במובן העלם, החווה. אני מדלג לשורה השלישית. חילך, חיל שלך.
מורשי.
מה? כן. כמו וגלות החיל הזה, וכן בפסוק י' חילך, בני חילך הם אלה המשעבדים עצמם, בניגוד גמור אל הרשע המתואר כאן, שיעבוד גמור למצוות השם. כן, חילך זה אנשים שהם יראי שמיים, אנשי תורה ומצוות. אשר כל מחשבתם אינה אלא למלא חובתם, וכל חפצם הוא לעשות את מצוותם. עיניו של הרשע אורבות בייחוד לאלה. הוא מחפש דווקא אותם. והם המטרה המיוחדת לשנאתו. שאלו למה? למה דווקא אותם הוא שונא? למה דווקא בהם הוא רוצה לטפל? שכן, גם דעה רווחת היא, שהם הם הקורבנות הקלים ביותר, בידי חסרי מעצורים מוסריים. כן, הם הקורבנות הכי קלים בידיים של כל המושחתים שיש. למה? כי הם דנים את בני האדם על פי עצמם, ואינם מרבים לחשוד בכוונותיו הרעות של הזולת. וקל גם לשער ראש את אופן התנהגותם, שכן נוהגים הם על פי עקרונות ידועים וקבועים שאינם שרים מהם. מה זה אומר? אני סליחה, זה מאמר מוסגר, אבל הוא מאוד חשוב. מאוד 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 חשוב.
No good deed goes unpunished. עושים טוב למען השם. זה מה שזה אומר בעצם, עושים הכל טוב.
מה? לא, 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 לא מצד, לא מצד העונש מהקדוש ברוך הוא.
לא, לא מצד העונש.
לא, מצד הרשע.
נכון.
כן, 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 מצד הרשע. אבל אני רוצה להגיד, ובמיוחד אנחנו עם פרשה מאוד מאוד כואבת עכשיו, שבימים האחרונים, הבעיה, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, במיוחד בציבור הדתי, בציבור של אנשים שהם יראי שמיים, ששם הכי קל לפושעים לעשות את מה שהם רוצים לעשות. בכל מובן שהוא. למה? בגלל שמדובר פה על ציבור של אנשים שהם עדינים, אנשים מוסריים, אנשים שלא יתחילו לחשוד במישהו אחר שהוא מתכוון לרע. וגם אם יש איזשהו חשד, אז לשון הרע, ולא ידברו על זה, ולא יגידו. ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, כשמדובר על אדם שכזה, מתייחסים אליו מלמטה מעלה ומייחסים לו כל מיני כוחות למיניהם ודברים כאלה והוא מנצל את המעמד שלו. מי שיודעת על מה אני מדבר יודעת, מי שלא יודעת תדע מתישהו. בכל אופן מה?
לא,
צריך להגיד, זה לא לפורום הזה. כל הפורום הזה, אחר כך. אולי אחר כך.
לא משהו פה, אבל בבית שמש.
לא בבית שמש, ברוך השם. לא בבית שמש. בכל אופן, במיוחד, בתוך הציבור הזה, מאוד 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 קל לאנשים מושחתים לעשות מה שהם רוצים. במקומות אחרים, בציבורים אחרים, לא היו משאירים אותם בחיים בכלל. אבל פה אנשים עדינים, ואף אחד לא מספר, ואף אחד לא זה. זה מה שאומר פה הרב הירש, זה הכוונה, עיניו לחילך יצפונו. הוא מחכה למקומות האלה, המקומות הכי יפים, הוא גר ביניהם, הוא מסתובב ביניהם, הוא זה, וככה זה עובד. תזכרו את ה...
אני מבלבלת, אבל לא רוצה באמת...
מה? בסדר, זה אחרי זה. אחרי זה נחבא את המחשב.
תסביר לי קצת על ה... אני התעדרתי באמריקה, ויש איפה שקשים עם המשיוחים ודופקים על הדלת ומבקשים כסף כל הזמן. זה דווקא כאילו היהודים העדינים, הטובים האלה שכל כך מנצלים אותם, תגידי את זה, כאילו שבאים, יודעים, תדפוק על הדלת של, דווקא כאילו מתייחסים, התייחסים תמיד על אבא שלי, תדפוק על הדלת שלו, הוא ייתן לכם, הוא אף פעם לא ייתן. וזה ככה, זה יתרון, אבל זה חיסרון, כאילו.
כן.
זה טוב לב, אבל זה גם...
כן, זה נכון, זה נכון. זה נכון.
מרגישים אחר כך, זה לא הרגשה טובה.
כן. כן, כן, זה נכון.
אז כשאבא שלי יצא החוצה ורואה שיש מכונית מלאה מהם, ואז כל אחד לוקח את התור שלו ודופק על הדלת, והוא מרגיש ככה ש... כן, וזה כל כך לא נעים.
נכון.
כאילו בשכן שלנו יצא עם ככה בת,
ואיפה אותם.
חוזרים ככה. יש אלה שחלו ככה. אבל זה עניין כאילו קצת קשה בגלל שזה, מצד אחד זה ממש יתרון, זה ממש מידה טובה.
נכון, נכון.
אז זה דבר, אבל מצד שני זה קשה כאילו להתמודד עם זה.
נכון, 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 נכון. אני רק אגיד...
אתה אומר עד כמה אתה מחנך אותם לתמימות, ועד כמה אתה מספר להם את הסכנות של העולם. כי יש סכנות ואתה חייב גם לספר להם, אתה לא יכול... בכל זאת יש רשע בעולם ואי אפשר... לחנך אותם רק לתמימות, כדי שלא
יצאו אותם מאוד לא פשוט. אני מסכים, נכון. זו שאלה מאוד לא פשוטה, זאת שאלה מאוד לא פשוטה, ומה שחזל אמרו, כבדהו וחושדהו, צריך את שני הדברים. שני הדברים צריכים להיות, אבל אני, לקטע הזה אני רק אומר את הנקודה הזאת. צריך לדעת לחשוב, ולא להיות תמימים יותר מדי. טוב, בכל אופן. בקיצור, טענה חזקה של דוד המלך, לא סתם של דוד המלך, אלא כמו שומע הרד"ק, כל אדם שנמצא בצרה יכול לטעון את הטענה הזאת, וחז"ל אומרים במדרש, בילקוט שמעוני, תראו איך חז"ל הגדירו את המזמור הזה. למה השם תעמוד ברחוק, מקור ד', ארבעה נביאים קראו תגר כנגד מידת הדין. קראו תגר, זאת אומרת, קראו מלחמה כנגד מידת הדין. דוד וירמיה, אסף ובני קורח. דוד צבח, כן, לא סתם הוא לא רק אמר, הוא צבח, הוא צעק את זה. למה השם תעמוד ברחוק? תשמעו מה התשובה. מה התשובה? אין לנו תשובה במזמור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, שכן רע אתה. תשמעו איזה תשובה. אתה שכן רע. ולא הם הרחיקוני מעליהם. הם התחילו. אמר רבי יונתן ורבי אליעזר, שלוש שנים ומחצה היו שונאים מקיפין את ירושלים. היה מצור על ירושלים. ושכינה עומדת על הר הזיתים ומחרזת דרשו השם בהימצאו. ולא היו משגיחים. ואתה אומר למה השם תעמוד ברחוק? איך אתה מעז בכלל לטעון את מה שאתה טוען? הם התחילו. ירמיה אמר, למה לנצח תשכחנו? ואמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי אני עזבתי עם תחילה, הם עזבו ושכחו אותי, שנאמר שכחו אל מושיעם, עזבו את השם, ואתה אומר למה לנצח תשכחנו? אסף אמר, למה אלוהים זנחת לנצח? מזמור בתהילים, אין ד' מיליו, אין ג' אמר לו הקדוש ברוך הוא לאסף, אסף, אני הוא ששכחתי עם תחילה, הם זנחו אותי, שנאמר זנח ישראל טוב ואין טוב אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר טוב השם לכל. בני קורח אמרו, למה פניך תסתיר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הם הסתירו פנים תחילה, סגרו דלתות האולם ויחבו את הנרות ויסבו פנים ונתנו עורף. קיצור, נו, לא נשמע טוב. זה צעקה שמתקבלת בצעקה. זאת התגובה של הקדוש ברוך הוא צעקה. להגיד לדוד המלך, שכן רע אתה, זה נשמע צעקה לא פחות חזקה ממה שדוד המלך צעק. נכון? אני, בשבילי זה הזכיר, הבאתי לכם את זה כאן, אנחנו עוד מעט נגיע ל... אני מקווה שהשנה בעזרת השם לא נצטרך להגיד את הקינות פעם. היה לי מנהג שכל כל שנה אחרי שקניתי את הקינות, אחרי תשע באב גנזתי אותם, כדי שהשנה הבאה לא נצטרך. ואז מה שקרה זה שמצאתי את עצמי בערב תשע באב, רץ לנסות להשיג קינות. אז מה אני יכול לעשות? אז אני שומר אותם, אבל מאוד מקווה שאני לא אשתמש בהם. בכל אופן, אחת הקינות שם שמאוד מאוד תפסה אותי, זה קינה של... קינה שמדברת על מה שקרה בחורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש הראשון, והקינה הזאת היא בנויה, כל פעם יש משפט ואז יש אללילי. מכירות את הקינה הזאת? לא מכיר. חופן, זה קינה ארוכה, הבאתי רק את הסוף. יש שם, אם תשכבנה בין שפתיים בנות נדיבים משובחים על הלילי, אם תתעלפנה הבתולות והבחורים בצמאון צריכים על הלילי, היה רעב נורא בירושלים ואנשים מתו ברעב, וממש כל הקינה הזאת מתארת לכל אורך הדרך איזה זוועות ואיזה נורא היה המצב של עם ישראל בחורבן. ואחרי כל העללילי והעללילי והעללילי, איזה 30-40 עללילי, אז אומרת הקינה, ורוח הקודש למולם מראים, רוח הקודש צועקת בחזרה, הוי על כל שכניי הרעים, זוכרים? שכן ראתה, הוי על כל שכניי הרעים, מה שיקרא מודיעים, ואת אשר עשו לא מודיעים. כן, מה שקרה להם בחורבן, את זה הם מודיעים, על זה הם מדברים על הלילי. אבל מה שהם עשו, את זה הם לא אומרים. אם תאכל נלשים פריים, משמיעים. ואם יערב במקדש השם כהן ונביא, לא משמיעים. הרי כשרצחו את זכריה הנביא, על זה זה בא. על זה זה בא. זה כמו, כמו שתי הילדות בבית שמגיעות וזאת מתחילה לספר שהיא מרביצה לי והיא עושה לי והיא עושה לי והיא עושה לי והיא עושה לי, ואז אתה מתחיל לברר ושואל מה קרה, ואז מסתבר שבעצם היא זאת שהתחילה ראשונה. זה בעצם מה שקורה פה, זאת התשובה. דוד המלך צועק, למה אתה, למה השם תעלים לטעות בצרה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שכן רע שכמוך, מה, אתה לא, אתה לא מספר את מה שהיה קודם? הם עזבו נתחילה. אז האמת היא שאחרי כל הסיפור הזה, אז אני באמת לא מצליח להבין, אז למה המזמור הזה קיים? מה?
מאוד מתסכל.
מה מתסכל?
כאילו, אין פה פתרון למצב הזה בכלל.
נכון.
זה לטחון מים, זה דבר מסתובב שאינו...
נכון, אמת. אמת. אמת, זה נשמע מאוד לא טוב. זה נשמע מאוד לא טוב. זה כמו ההפך משובו אליי ואשובה עליכם. זה קצת דומה לזה. כן? כנסת ישראל אומרת, השיבנו השם אליך ונשוב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שובו אליי, ואז אשוב עליכם. שאלה מי מתחיל קודם. זה בצד הטוב. אבל כאן זה בצד הרע. עם ישראל באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, למה עזבת אותנו? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עזבתם אותי. וככה יש פה איזה מין צעקות בין שני הצדדים, ואין.
זה נשמע כמו
זוגיות,
כאילו מאוד לא...
מאוד לא בריאה. נכון? מאוד לא בריאה. אבל אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. אז אם ככה, אם ככה, זה פייר להגיד את המזמור הזה? או שזה לא? מה אתם אומרות?
כנראה שהתשובה החיובית נמצאת בסוף.
מה?
אם התשובה היא חיובית,
אם התשובה היא חיובית,
זה תהיה בסוף, כי לפי ההתחלה זה לא נשמע שזה פייר. כמו שאמרנו עכשיו.
נכון.
וגם כאילו בגלל שזה נגיע ממקום שאנחנו רוצים שהמשאים לא ישתתו בעולם. זה לא בגלל שאנחנו כל כך אוהבים על עצמנו. אנחנו רוצים שהשם יגלה את עצמו כדי שהעולם יהיה...
שעולם יהיה מקום יותר טוב. בסדר, אז אנחנו באים בטענות לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, תהיו בסדר. מה אתם באים אליי בטענות? אני חוזר ומזכיר, הטענה הייתה, אתה גרמת לרשע שיהיה רשע. זוכרות? הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם מסתכלים עליי? הסתכלו עליכם. ולפי מה שחז"ל אומרים, אין תשובה יותר מפורשת מזה. ואנחנו עדיין ממשיכים ואומרים את המזמור הזה.
לא לשכח שם את הצדיקים.
מה? נו, ו? אז צדיק אחד בסדום.
למה? כנגד כל רשע יש חלקאים, יש...
כן.
בעיקר.
אוקיי.
לא כולם, זאת אומרת...
כן, אבל בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הם עזבו נתחילה, הכוונה היא בעצם על כולם בגדול.
אבל זה לא קרה בגלל הסטפן.
מה?
כאילו זה לא טענה... נגד
האסתר פנים
של השם.
אז מי התחיל? אז מי התחיל? אז הנה הקדוש ברוך הוא אומר, הם עזבוני תחילה.
אבל השם לא מצווה בעולם הזה, אם כאילו היא שכינה, כאילו הכל באסתר פנים, אז איך יכול...
תראי, זה לא היה פעם ככה.
נכון.
שכינה עומדת ואומרת, דרשו השם בהימצאו, היו נביאים. היו נביאים. מה אנחנו יכולים להגיד על זה?
אני חושבת שבגלל זה, אף פי שאני לא כל כך אוהבת את הפירוש המעביר, אני חושבת שבגלל זה הוא אומר ככה, בגלל שזו טענה כל כך לא מוצדקת לפי מה שאנחנו רואים, אז הוא מנסה קצת כאילו להגיד ממש כאילו שאנחנו... אנחנו אומרים, בסדר, תעניש אותנו, אבל אל תעשה את זה באופן שאנחנו לא נחזור בתשובה, בגלל אז יהיה ממש לא בסדר.
את אומרת ככה, בסדר, אנחנו מבינים שאנחנו לא בסדר, אנחנו מבינים שמגיע לנו עונש, אבל לפחות עושה, כן, אוקיי. בסדר, מעניין.
אני לא כל כך אוהבת את הפרש שלה, אני יותר אוהבת את ה... כאילו...
חזק, כמו שזה. כמו שזה.
אולי בגלל הסוף הוא מתחין ליבם.
מה?
אולי באמת המפתח פה זה בתחין ליבם.
בתחין ליבם.
להגיד, אנחנו... זה בעצם תפילה...
אז את גם מתחבר למה שחגית אמרה, שזה בעצם נמצא בסוף. בסוף, בתחין ליבם, ואז תקשיב אוזניך.
בגלל שאין פה פתרון בעצם, אנחנו חייבים, מצפים, ודורשים מהשם שהוא יהיה זה שמתחיל לעשות את ה... שהוא יהיה הצד שמתחיל את הפתרון.
מה?
יכול להיות ש... זאת אומרת, אתה דיברת כאילו על צדק ונכון. אני חושבת שזה באמת לא צודק ובאמת כמו ש... אבל יש עניין כאילו גם, לא יודעת, כמו לזה רגש או תפילה כזאת שהיא לא ברמה השכלית כל כך. זאת אומרת, נכון שבאמת אנחנו לא בסדר ולפי הצדק זה מה שצריך לקרות, אבל אנחנו מבקשים כאילו לפנים משורת הדין כזה.
בסדר גמור, אני מתקדם עם מה שאת אומרת. בסדר? מצוין, אני מתקדם עם מה שאת אומרת. בואו נראה כאן עוד רובד קצת יותר עמוק, מעבר לוויכוח הזה של מידה כנגד מידה ומי התחיל ומי גמר. יש כאן במזמור הזה עוד יותר מזה. תראו את איפה נתחיל פה במקור ו'. יחילו דרכיו בכל עת. ראינו את הפסוק, איזה פסוק זה היה? על הרשע. יחילו דרכיו בכל עת. פסוק ה'. כן. זוכרות, אמרנו שהרשע מצליח. יחילו דרכיו בכל עת, הכוונה היא שהוא מצליח בכל מה שהוא עושה. אמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. ולא עוד אלא שזוכה בדין, שנאמר מרום משפטיך מנגדו. ולא עוד אלא שרואה בצריו, שנאמר כל צורריו יפיח בהם. יפיח פה זה מלשון רואה. הוא רואה איך שהאויבים שלו מתמוטטים. שואלת הגמרא, שואל המדרש, איני, באמת זה ככה? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה? שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. מותר להתגרות ברשע. ואם לחשך אדם לומר, אם יבוא מישהו ויגיד לך בשקט, והכתיב, הרי כתוב, אל תתחר במרעים, כן, אל תתגרה באנשים שהם רעים, מי שליבו נוקפו אומר כן. כן, מי שהלב שלו נוקף, זה מלשון פוצע. מי שהלב שלו מייסר אותו אומר את זה. אלא אל תתחר במרעים, הכוונה היא להיות כמרעים. ואל תקנה בעושה עוולה, להיות כעושה עוולה. ואומר, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי בעצם אומר, מותר להתגרות ברשעים, מותר וצריך. ואל תתחר במרעים, הכוונה היא לא שאסור לך להתגרות בהם, אלא הפוך. אל תהיה יחד איתם, אל תתחבר אליהם. זה סתירה לפסוק שלנו. עונה המדרש שלוש תשובות. זה גמרא מאיפה שאני לא זוכר כרגע מאיפה. לא קשה. הא במילי דידי שמיא. מילי דידי, הכוונה עניינים פרטיים שלך. בעניינים פרטיים שלך אל תסתבך עם רשע, אל תסתבך איתו. אם זה דברי שמיים על כבוד שמיים, בהחלט אתה יכול להילחם איתו. זה פירוש ראשון. רב אומר, הא במילי דידי, ולא קשיא, הא בצדיק גמור, הא בצדיק שאינו גמור. זאת אומרת, גם בדברים שלך יש פעמים שבהם אתה יכול להתגרות ברשע, אם אתה צדיק גמור. אבל אם אתה צדיק לא גמור, יש לך קצת משהו שהוא לא מושלם, אל תתגרה ברשע. ואיתמה, עוד תשובה, הא והא בצדיק גמור, ושעה משחקת לו שני. יש מצבים שבהם השעה משחקת לרשע. משחקת זה מלשון שוחק. כאילו הקדוש ברוך הוא מחייך בשבילו. מה?
כן, שהשטן מקטרג לנו.
כן. וכאילו הקדוש ברוך הוא מחייך אליו. הוא מחייך אליו, הוא צוחק איתו. כל מה שהוא עושה הולך לו. ואז במצב כזה, אל תתקרב אליו אפילו אם אתה צדיק גמור. אל תתקרב אליו. עכשיו, אני רוצה להבין. זה משהו שקשור למידה כנגד מידה? יש פה משהו שמתאים איזושהי מידה כנגד מידה? מה זה רשע שהשעה משחקת לו? נכון, עד עכשיו דיברנו על מידת הדין. מידת הדין אומרת, היית לא בסדר, מגיע לך עונש. מי השם? אתה השם, הוא השם. הרשע הזה בטוח שהוא לא בסדר. זה ברור לנו. ויש מצב כזה שהשעה משחקת לו. ואפילו צדיק גמור, אחד כזה ש... בחיים לא היינו חושבים שבמידה כנגד מידה יגיע לו איזשהו עונש. שהוא לא יצליח כנגד הרשע. ואם כל זה באים חז"ל ואומרים, אל תתקרב אליו כשהשעה משחקת.
כנראה שהשעה משחקת לו כשמשהו לא בסדר אצל הצדיק.
צדיק גמור. צדיק גמור. צדיק גמור לפי חז"ל זה צדיק גמור גמור. אין... בכל אופן. זה לא מתאים. ממש לא מתאים.
אבל אז זה אומר שהפוך, הרשע איכשהו עומד בפני עצמו, שיש אצלו משהו אולי טוב.
מה, איזושהי זכות שיש לרשע?
זה כמו במגילה.
אז הוא לא באמת רשע. זה מצב של הסתר פנים, אבל אני אומר זה הסתר פנים שהוא כבר יותר ממידה כנגד מידה. זה מה שאני רוצה להגיד. זה כבר ההסבר של מידה כנגד מידה כבר לא עונה פה.
מידה כנגד
מידה, הכוונה היא מידת הדין, מה שכתוב כאן. הרי קראו תגר על מידת הדין. מידת הדין זה אומר, אתה ריבונו של עולם מעניש אותנו, נכון? למה אתה מעניש אותנו? אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתם לא בסדר.
זה מה שאנחנו אומרים על השואה בעצם, נכון? שבעצם השואה זה המציאות הזאת, שאנחנו, שאתה לא יכול להגיד זה מידה כנגד מידה, כי זה, כי השעה שיחקה
נכון, בדיוק, נכון, אמת.
וזה הסתר של הפנים, של הסתר של הפנים.
אמת,
נכון. אנחנו נראות את זה רק אחרי.
את מה?
אנחנו לא יכולים לדעת באותו רגע שזה זמן של השעה משחקת, לא.
לא, זה דברים שלפעמים את יכולה לראות אותם גם בזמן שזה קורה. רואים רשע שמצליח בהכל, אדם שהוא מושחת, מנובל, הכי היום ונורא שרק יכול להיות, וכל מה שהוא עושה מצליח. כל מה שהוא עושה.
זה מעצפן על זה.
בזמן כזה נורא קשה להילחם בזה.
מה, בטח, נכון, נכון, אמת, אמת.
מגילת אסתר, לא? כשזרש אומרת... אם זרע היהודים, אז אם
מרדכי, כן, נפול טיפול לפניו, רק שם זה הפוך. שם זה הפוך, נכון. שם זה הפוך, משחקת לצדיק.
אבל זה להפך, כי כשהוא הצליח, זה...
נכון, כשהוא הצליח, אז הוא עלה, נכון, נכון, אמת. אמת, בדיוק, בדיוק. בקיצור, פה זה משהו שהוא כבר יותר ממידה כנגד מידה, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה, יש פה עוד כמה הרחבות, אבל אין לנו כל כך זמן להרחב בזה, אני רק רוצה עוד נקודה אחת קטנה בעניין הזה, איך שחז"ל מפרשים את הפסוק אם יתום היית עוזר. זה פסוק י' ד'. ראית כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. אז אמרנו, או שיתום היית עוזר בעבר, או שיתום אתה היית עוזר, הכוונה היא גם עכשיו בהווה, ולכן אנחנו יודעים שבאמת אתה לא מעלים את עיניך. אבל תראו מה שחז"ל אומרים. הם מפרשים את זה בצורה הכי קשה שרק יכולה להיות. יתום אתה היית עוזר. רומוס ורומסלוס מתה אימן, וזימנתה הזאבה שתניקם. ועמדו ובנו שני צריפים גדולים ברומי. מה היה הסיפור עם רומוס ורומסלוס? אז יש פה הרלבג, אחד הראשונים, רבנו לוי בן גרשון, הוא מספר את הסיפור. תראו בשורה החמישית, במקור הבא. כמו שסופר מרומוס ורומינוס, שחלם אביהם בליל לידתם, בלילה שהם נולדו, ששני עודים יצאו מנחיריו, ישרפו עירו אשר היה מושל בה. שתי להבות של אש יוצאות לו מהאף, והלהבות האלה שורפות את העיר שהוא היה המלך שלה. וכאשר יקיץ, כשהוא התעורר, הודיעו שכבר ילדה אשתו תאומים. ושפט שהם העודים שחלם. כן, הוא הבין שהם כנראה אותם עודים שהולכים להחריב את העיר שלו, וציווה להשליחם ביער להמיתם, ונזדמנה להם דובה והניקתם, כמו שאמרו במדרש תהילים. וכאשר גדלו החריבו עיר אביהם ובנו רומי, ומהם המשפחות הגדולות שברומי, והם הדוביים. כך הוא אומר. זה הסיפור. אבל בכל אופן, אז אם זאת הייתה זאבה שהניקה אותם, או דובה שהניקה אותם, או יש כאלה שאומרים, זאת הייתה אישה זונה שהניקה אותם, וזאבה זה רק כינוי. זה רק כינוי לאיזה... כך או כך, אבל תבינו מה אומר הפסוק לפי המדרש. יתום, אתה היית עוזר, זאת אומרת, אתה עוזר ליתום של הרשע. ליתום של הרשע. זה הפירוש. תמשיכו הלאה. הם בנו שני צריפים גדולים ברומי והחריבו את ירושלים. דבר אחר, ראית שנבוכדנצר בא והחריב את מקדשך והגלה אותם מארצם לתת בידיך, ואתה משרה שכינתך על ירמיה, והוא אומר ועבדו אותו ואת בנו. ירמיה הנביא אומר שעם ישראל יעבדו את נבוכדנצר ואת הבן שלו. מי זה נבוכדנצר? זה שהחריב את בית המקדש. איך אתה עוזר לו? עליך יעזוב חיליך, למחר הוא נותן לחנניה מישאל ועזריה ומשליחן לכבשן האש, ואומר מן הוא אלעדי שזיפין ידי, מי הוא אותו אלוה שיכול להציל אתכם מידי, ואתה עוזר לו. הנה יתום אתה היית עוזר, יתומה אחת שנשתיירה לו זו ושתי, עשית אותה. הרי ושתי היא נינה אני חושב של נבוכדנצר, כן? עשית אותה אגוסטה במלכות שאינה שלה, הפכת אותה למלכה על כל העולם, שנאמר גם ושתי המלכה. בקיצור, את מבינות? יש פה איזושהי בעיה. יש פה איזושהי בעיה. זה הרבה הרבה יותר חמור ממידה כנגד מידה. אנחנו מדברים על מצב שעומדים אנשים רשעים, מושחתים, והקדוש ברוך הוא מרים אותם על הידיים. פשוט מרים אותם. זה כבר לא מובן לנו לפי מידה כנגד מידה. זה לא מובן לפי מידת הדין.
זה בגלל עם ישראל.
מה?
אני חושב שכל הדברים זה בגלל עם ישראל. כשמגיע להם, אז הוא מעלה אותם.
אבל הוא מעלה אותם אל הרבה מעבר למה שמגיע לעם ישראל. איך זה עובד?
ישראל הוא המרכז.
מה?
אבל צריכים להסתכל בספרות קצת יותר ארוך. נראה לי ש... ואי אפשר כאילו באותו זמן מאוד קשה, אבל מסתכלים על ההיסטוריה בתור טפסטרי כזה, לדעת את המילה בעברית, שכל טפר זה עוד משהו שמשלים את התמונה. אז בסדר, אז עכשיו, you know, רומוס ורומילוס הם גדולים והם עושים מה שהם עושים, אבל זה צעד, עוד צעד, עוד טפר שיבוא לתמונה של שלמות בסוף. אבל זה גורם למשהו אחר, שיגרום למשהו אחר, שיגרום למשהו אחר, שבסוף
זה יהיה
בגלל שאני אגיד מידה. לא, בסוף יהיה
משיח. רגע, אז שנייה, נכון. אז אתם מדברות על משהו שהוא בפרספקטיבה יותר גדולה. אז בואו נשאיר את זה רגע. אני רוצה רגע לראות את הצד, דיברנו על הצד הרע עד עכשיו, בואו נדבר רגע על הצד הטוב, ואז אנחנו ננסה להשלים את התמונה עם זה. תראו מקור תת. קומה השם אל נשא ידיך, פסוק י"ב, קומה השם אל נשא ידיך אל תשכח ענבים. אמר רבי יהודן בנו של רבי יהודה, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, הגיענו צרות עד נפשנו, כאדם שנשקע במים, כמו אדם שטובע במים, ואומר לחברו פשוט ידיך ודלני. ודלני הכוונה היא ותרים אותי. זה הכוונה, אל נשא ידיך, זאת אומרת תרים אותנו, אנחנו טובעים במים. עכשיו תראו את המשל. משל לגיבור עובר בנהר ובנו אמו. וגיבור תופס ביד בנו מעבירו. בת השיבולת לשטוף את הבן. זאת אומרת, שיבולת הכוונה היא הזרם. הזרם של הלשון שביל. הזרם של הנהר. הגיבור הזה הולך, מחזיק את הבן שלו. וככה הם עוברים את הנהר. ואז מגיע זרם חזק של הנהר. ו... שוטף אותם, שוטף את הבן. האבא הגיבור הוא ככה מספיק גבוה, אז הוא מעל המים, אבל הבן נמצא מתחת למים. בת השיבולת לשטוף את הבן, אף על פי כן הבן תפוס באביו, עדיין אבא שלו מחזיק לו ביד. כיוון שהייתה השיבולת עוברת על ראש הבן, התחיל הבן צועק מלמטה, אבא, אילולי שאתה מחזיקני כבר הייתי שטוף בשיבולת. אם לא היית מחזיק אותי, כבר הייתי נסחף עם הזרם. אלא מה נהיה שאני עומד ומתבלע במים? אם מבקש אתה שאחיה, הגבה ידיך. אם אתה רוצה שאני אחיה, תגביה את הידיים שלך. כך אמר דוד כשראה המלכויות שנמשלו למים, שנאמר, הוי המון עמים רבים כהמות ימים, לכן הנה השם מעלה את מי הנהר וגומר. התחיל צובח, טבעתי באבן מצולה ואין מועמד וגומר, ושיבולת שטפתני. אלמלא שאתה מחזיק בנו ומאפר הצטם, כבר לא היה לנו עמידה שעה אחת. ואם אתה מבקש שנחיה, הגבה ידיך. קומה השם אל נשא ידיך. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מגביה, כי אשא אל שמיים ידי, זה הפסוק בפרשת האזין. בעיניי זה משל נפלא, זה משל מדהים. תראו מה קורה פה. תראו מה קורה פה. הולך הגיבור הזה, מחזיק את הבן שלו. והבן נמצא בתוך הנהר, והזרם שוטף את הבן. והבן, אני לא יודע איך הוא מצליח לדבר ככה, מתחת למים, אבל בסדר, נניח. הבן אומר לאבא שלו, אבא, ממה נפשך? תחליט מה אתה רוצה. הרי אני, כמו שאני במצב הזה עכשיו, אני לא יכול לחיות. אני לא יכול. אם אתה משאיר אותי כאן, אז אני מת. אם באמת זה מה שאתה רוצה, אז למה אתה מחזיק לי את היד? אם אתה מחזיק לי את היד, סימן שאתה רוצה שאני אחיה. אם אתה רוצה שאני אחיה, אז תרים אותי. אז תרים אותי. וזה בעצם מה שדוד המלך אומר. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, טבעתי באבן מצולה, הגויים שוטפים אותנו, הרשעים שוטפים אותנו, תראו איזה הצלחה אדירה יש להם. וכמו שאנחנו, אנחנו לא מסוגלים להחזיק מעמד. אז ריבונו של עולם, תחליט, אתה באמת חושב שאנחנו לא בסדר ולא מגיע לנו לחיות? תעזוב אותנו. למה אתה מחזיק אותנו? למה אתה מחזיק אותנו? למה בתוך כל הדברים האלה? מה? מה זה אומר? יכול להיות. יכול להיות. אבל בלי שהוא ירים אותנו, זה לא ילך. נכון? מה? כן, אני חושב המצב הרבה יותר טוב, ברוך השם, מאז. אבל כן, במידה...
אנחנו הרבה יותר חלשים, יאז.
מה זה?
אנחנו הרבה יותר חלשים.
כן, במידה מסוימת. נכון, נכון. תלוי במה.
יש לנו בעיה, כי מבחינת מספרים, אנחנו כלום. גם במפה העולמית,
כן.
אנחנו כמעט לא רואים.
כן, זה נכון, במה. זה
אנחנו...
נכון.
תסלחו לי, אני הייתי במלחמת ששת ימים עדיין בארגנטינה. ומשם הפרשנים הם היו בעד, היה אחד שזה היה בעד ארץ ישראל, והוא היה מספר שמיליונים מכמה, מיליונים משם, ואני הייתי אומר לאחד האחים שלי, אני אומר, הם לא צריכים לעשות שום דבר, הם רק צריכים להיכנס לארץ ישראל ולדרוך עלינו, כמו פול.
נכון.
שם אנחנו ראינו את הניסים והנפלאות שקרו.
כן, כן, זה נכון.
ואני מקווה שבקרוב ובקרוב ממש אנחנו גם
נראים. בעזרת השם, בעזרת השם, זה נכון. זה נכון, זה בעצם הטענה לבן. הבן אומר, אבא, בסדר, אתה רוצה שאני אמות? תעזוב אותי, מה אתה מחזיק אותי? ודוד המלך אומר, ריבונו של עולם, עם כל הדברים, עם כל הטענות, אבל אתה מחזיק אותנו. תראו, אנחנו 2,000 שנה. אנחנו 2,000 שנה, מאז החורבן. לא מדבר על לפני כן, מאז החורבן, 2,000 שנה אנחנו מסתובבים בגלויות, מכל מקום גירשו אותנו, בכל מקום רודפים אותנו, ועדיין, עדיין אנטישמיות בלי סוף, ומישהו מחזיק אותנו. מישהו מחזיק אותנו. זה כבר משהו שהוא לא ממש מתאים למידה כנגד מידה. נכון? הוויכוח שראינו קודם, שדוד המלך צובח כנגד מידת הדין, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, שכן רע, שכן רע, תראה מה זה, הם עזבו אותי קודם. אז מה בעצם צריכה להיות התשובה? אז אם זה ככה, אז תעזוב אותנו. אז למה אתה לא עוזב אותנו? אלא מה? יש פה משהו שהוא מעל מידת הדין. יש פה משהו שהוא מעל מידת הדין, משהו שהוא קצת יותר גדול. והדבר הזה הוא בעצם מה שכותב הרמח"ל בדעת תבונות, וזה היסוד אני חושב של כל ההבנה פה. הרמח"ל כותב, פעם כבר הזכרנו את זה, הרמח"ל כותב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי מידות, שתי דרכי הגע שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג. הוא אומר ונמצא, מקור י' בפסקה ממחד, דעת תבונות, ונמצא שבאמת בשתי מידות אלה אוחז האדון ברוך הוא תמיד, ושתיים אלה קבע בחוקו מוסדי ארץ, כשהקדוש ברוך הוא ייסד את חוקי הארץ. האחת, מידת השכר והעונש. היא הנהגת הטוב והרע בשיקול אחד לזכות ולחובה, ונקראת הנהגה זאת, הנהגת המשפט, הנהגת הדין, שהקדוש ברוך הוא יושב ודן כל העולם כולו לפי מעשיהם הטובים והרעים. זה הנהגה אחת. לפי מידת הדין, עשיתם טוב, מגיע לכם טוב, עשיתם רע, מגיע לכם רע. ואתיה ובאה תוך משפטו זה, בתוך המשפט הזה יש עוד הנהגה. מידת טובו אשר לפי חוק שלימותו, לפי עניין ממשלתו, שבכוחו הוא רוצה לתקן את כל נבראיו. זאת מידת הנהגה נוספת, פנימית יותר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולם יגיע אל התיקון, יגיע אל השלמות. ובואו תראו מה ההבדל בין שתי המידות האלה. והנה, לפי מידת השכר ועונש, הקדוש ברוך הוא כביכול משעבד מעשיו למעשה בני האדם. שאם הם טובים, גם הוא ייטיב להם, ואם הם רעים, יוכרח כביכול להענישם. כעניין הכתוב, תנו עוז אלוקים, ואפחות צור ילדך תשי. וכמאמרם זיכרונם לברכה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. וכשאינם עושים רצונו של מקום, מתישים כוח של מעלה, חס וחלילה. אז לפי הנהגת השכר והעונש, זה הכל במעשים שלנו. מה שאנחנו נעשה, כנגד זה הקדוש ברוך הוא יתנהג באותה צורה. מידה כנגד מידה. ולעומת זאת, ולפי מידת ממשלתו ושליטתו, אמר, הוא משתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד. מה זה הוא משתי? הכוונה היא אני אסלק. אני אסלק את אבון הארץ ההיא ביום אחד. כאילו, פתאום הקדוש ברוך הוא עושה פו וכל האבונות נעלמים. אין. יבוקש את אבון ישראל ואיננו ואת חטות יהודה ולא תמצאנה. ככה, פתאום זה נעלם. אני מדלג לקטע האחרון, ואומנם הנהגת השכר והעונש היא המגולת ונראית תמיד לעיני הכל, אך הגלגול שהוא מגלגל הכל לטובה, כן, זאת אותה הנהגה שבאה מתוך אהבה וכולי, עמוק עמוק הוא ולא אבידה להיגלוי, היא לא עתידה להתגלות כי אם לבסוף, אבל מתגלגל הוא והולך בכל עת ובכל שעה ודאי ואינו פוסק. אלה שתי עמידות. במקומות אחרים הרמח"ל קורא לזה הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. כן, הנהגת הייחוד זאת אומרת ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה פעם, נכון, הנהגת הייחוד, מה? כן, באמת? מה זה כשדיברנו על ישראל וישמעאל? דיברנו על זה אז? על ייחוד ומשפט? כן, לפחות מישהו זוכר, לפחות מישהו זוכר. בכל אופן, ייחוד אומרת ההנהגה שמובילה לגילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שהכל יוביל והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה הייחוד. והנהגת המשפט זה ההנהגה שהיא הולכת לפי המעשים שלנו, ההנהגה המגולה. עכשיו, איך, זה שתי הנהגות שהן סותרות אחת את השנייה לגמרי, אתם מבינות, נכון? באמת, זה מוזר. אז הקדוש ברוך הוא כן תלוי במעשים שלנו או לא תלוי במעשים שלנו? איך זה עובד? ובמקום אחר הרמח"ל אומר שכל המקומות שבהם משה רבנו ודוד המלך וחבקוק שאלו על צדיק ורע לו רשע וטוב לו, זה בדיוק אותם מקומות שבהם הנהגת הייחוד היא גוברת על הנהגת המשפט. המקומות האלה שבהם על פי מידת המשפט הוא היה צריך לקבל עונש, והוא לא. אז הנה, אז אם אנחנו מחפשים את התשובה לטענה כאן, אנחנו צריכים למצוא אותה בהנהגת הייחוד. אבל לפני כן אני רוצה שננסה להבין מה ההיגיון שעומד מאחורי זה, אם אפשר להגיד כזה מין דבר. ויש היגיון. יש היגיון מאוד מתיישב על הלב, דבר שהוא מאוד 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 יובן אחרי שנגיד את הדברים. איך שתי ההנהגות האלו פועלות ביחד? אז התורה אמרה את זה בפסוק אחד, בספר דברים. וידעת היום, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. היחס של הקדוש ברוך הוא לבינינו הוא יחס של אבא ובן. עכשיו בואו נצא מהתפקיד של שופט ונעבור לתפקיד של אבא. גם אבא שופט את הבן שלו. גם אבא מייסר את הבן שלו. גם אבא מעניש את הבן שלו בזמן שהבן לא בסדר.
חינוך.
אבל, נכון. אבל זה בא מתוך פרספקטיבה אחרת לגמרי. האבא אוהב את הבן שלו. האבא רוצה שהבן שלו יצליח ויתחנך ויגדל למה שהוא צריך לגדול. ולכן, אמנם נכון שבצורה הגלויה, זה נראה שהאבא כל הזמן שופט את הבן. אבל באמת באמת בפנים, כל המשפט הזה בא מתוך אהבה מאוד גדולה שאבא רוצה, האבא אוהב את הילד ורוצה שהילד יצליח. טוב, אז מה צריך להיות יותר גלוי, מה יותר נסתר, זה כבר עוד שאלה. אבל זה ברור ששתי ההנהגות האלה הן קיימות. ויש פעמים שבהם לבן מגיע עכשיו עונש. באמת מגיע לו עונש. אבל האבא יודע שאם הוא ייתן עכשיו את העונש לבן שלו, אז הבן שלו יתמוטט, הוא יודע שהוא לא... הוא לא יחזיק מעמד. אז מה עושה אבא? הוא כאילו מתעלם, לא ראיתי, לא שמתי לב, בדיוק יצאתי מחדר או משהו. יש כאלה מצבים. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. הנהגת הייחוד זה הנהגת האהבה. זה האבא שרוצה לראות את הבנים שלו מגיעים בסוף, בסוף, בסוף אל התיקון השלם, למצב השלם. והנהגת המשפט זה מה שהאבא שופט את הבן שלו. אלה שתי הנהגות, ושתיהן הולכות ביחד. אז נכון, אז המון פעמים אנחנו לא מצליחים להבין איך שני הדברים מסתדרים ביחד. אבל כשאתה יודע בתמונה הכללית שזה היחס, אז יותר קל לך להשלים עם מה שאתה רואה מול העיניים. גם אם אתה לא מבין איך זה מסתדר בדיוק. יש? מובן? אוקיי. עכשיו...
איך זה מתייחס כאילו אז מדבר הרשע?
מה? רגע, כבר. אז אני רק אקרא פה שלוש שורות, ואז אנחנו נחזור למזמור שלנו. אני באמצע השורה, באמצע השורה הראשונה, במקור י' א', וזה, כי הנה קרא כתוב בפסוק, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. והיינו, כי אין המוסר שהקדוש ברוך הוא מייסר את ישראל, מוסר נקם ומכת אויב. זה לא נקמה או כמו שאויב מייסר, אלא מאהבה שהוא אוהב אותם כאב את בנו. שכן כתיב חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. הרי שהמוסר נולד מן האהבה ממש, בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן הוא מייסר אותנו. ונמצאת תוכחת מגולה נולדת מאהבה מסותרת. ואז ומילא אומר שתי תולדות טובות יוצאות מן השורש הזה, א' שהמוסר עצמו אפילו בזמן שנעשה, לא נעשה באכזריות חימה אלא במיתוג גדול. והשנית, שהמטרה היא בסופו של דבר להיטיב, ולכן כמו שאמרנו, אם הקדוש ברוך הוא יראה שאין לנו כוח לעמוד בזה, אז הקדוש ברוך הוא ישים את מידת הדין בצד. עכשיו, איך הדבר הזה בעצם חוזר אל המזמור שלנו? תראו, מה אומר המשל הזה של האבא הגיבור והבן שלו? הרי בעצם זה הרי בעצם מה שעומד פה מאחורי העניין. הרי הבן אומר לאבא שלו, הרי אם היית רוצה שאני לא ישאר בחיים, כבר היית עוזב אותי מזמן. זה שאתה מחזיק אותי, זאת אומרת שאתה רוצה שאני אשאר בחיים. נכון? למה? כי אני בן שלך. אני הבן שלך. אז אם זה ככה, אז תרים אותי מעל המים. בוא נלך לנמשל. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע, על פי מידת הדין אנחנו לא בסדר. אנחנו באמת לא בסדר. זה שהמלכויות שוטפות אותנו והכל, אנחנו לא בסדר. ומה שאמרת שאנחנו עזבנו אותך תחילה, זה נכון, על פי מידת הדין זה נכון. אבל ריבונו של עולם, אתה הרי מחזיק אותנו עדיין. אתה מחזיק אותנו. קומה השם, אל נשא ידיך. הרי אתה אבא שלנו, ואתה רוצה שאנחנו בסופו של דבר נצליח. אז אם זה ככה, למרות שעל פי מידת הדין לא מגיע לנו, אבל הרי אתה אבינו מלכנו, ובתור אבא שלנו, הזכותי לדרוש, לבקש, לטעון, להתלונן שאני רוצה שכן תציל אותנו עם כל זה שלא מגיע לנו. עכשיו תשימו לב מה כתוב במדרש, ארבעה קראו תגר על מידת הדין. אתם שומעות? על מידת הדין. דוד המלך קרא תגר על מידת הדין בגלל מידת הרחמים. זאת הייתה הטענה שלו. אז באמת במידת הדין, אם אתה מתווכח במידת הדין, יש לזה תשובה. יש תשובה. הם עזבו נתחילה. זה נכון. אבל הטענה היא ברובד הרבה יותר עמוק. עכשיו, מה זה רשע שהשעה משחקת לו? רשע שהשעה משחקת לו זה מראה שיש פה משהו שהוא מעבר למידת הדין. למה לרשע השעה משחקת? כמו שאת אמרת קודם. יש פה תמונה גדולה. וזה של הרשע השעה הזאת משחקת, זה בגלל שבא בכל התהליך הגדול של התיקון הגדול, אז כמו שהרמח"ל כותב על זה הרבה שם בספר, הרע צריך להתרומם ולהתרומם ולהתרומם עד שבסופו של דבר כל הרע הזה יתברר כשקר אחד גדול. אז הקדוש ברוך הוא מרים אותו, ואז בסוף יתברר והיה השם למלך על כל הארץ. אז זאת אומרת שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול. והדבר הרבה יותר גדול זה מה שנקרא הנהגת הייחוד. זאת התשובה למה אנחנו קוראים את המזמור הזה. זאת הנקודה.
מה? שאנחנו מאמינים בשתי ההנהגות האלה ביחד.
מה זה? נכון. שאנחנו באים על הקדוש ברוך הוא. אני חוזר עוד פעם ומסכם את הדברים. אם אנחנו מתחילים במידת הדין, ואנחנו רוצים תשובה במידת הדין, אז התשובה היא שכן רע. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והתשובה היא מה שכתוב בקינה. כן? מה שיקראה מודיעים, ואת מה שעשו אינה מודיעים. במידת הדין יש תשובה מאוד 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 חריפה כנגדנו. אין לנו מה לעמוד כנגד הקדוש ברוך הוא מידת הדין, זה ברור. אבל הטענה שלנו היא ריבונו של עולם, אבל אתה אבא שלנו. ואתה רוצה שבסופו של דבר העולם יגיע אל התיקון שלו, אתה רוצה שנצליח. אז אם זה ככה, אז תרים אותנו. גם אם במידת הדין לא מגיע לנו, אבל תרים אותנו. ואולי באמת זה מה שאמרתם, שבאמת התשובה נמצאת פה בסוף. זה מה שדוד המלך אומר בסוף. תאוות ענבים שמעת השם, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תראו מה זה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא גם שיכין את הלב שלנו כדי להתפלל. זה לא חוצפה? זה לא חוצפה? עם כל הכבוד, לפחות תבואו ותבקשו כמו בני אדם. תבואו ותבקשו. כאילו בא אליך בן אדם ואומר לך, תשמע, אני באמת לא בסדר. אני יודע שאני לא בסדר. אבל אין לי מצב רוח לבקש סליחה. אז בוא תשכנע אותי להגיד סליחה, ואז אחרי שאני אגיד סליחה, אז תסלח לי. נו באמת. נכון, נכון, אמת. אמת. מה זה תכין ליבם, תקשיב אוזניך? אבל אתם מבינים שזו טענה שרק בן יכול להגיד לאבא שלו. רק בן יכול להגיד לאבא שלו. הרי בסופו של דבר אנחנו בנים שלך, אנחנו מחוברים אליך, אתה רוצה אותנו, אנחנו רוצים אותך. זה הבסיס. זה הבסיס. רק מה? קשה לנו. קשה לנו. אז בוא תעזור לנו. תעזור לנו ואז אתה תראה איך שזה אליך ביותר בקלות. תשבור את זרוע הרשע, ואז ממילא תחפש את הרע ולא תמצא אותו. אז כן, זכותנו לבוא ולהפנות את זה לקדוש ברוך הוא. בגלל שאנחנו בנים שלו. בעזרת השם, שנזכה שהקדוש ברוך הוא באמת יישא את ידיו, שירים אותנו, וברוך השם, אני חושב שאנחנו זוכים לראות את זה בעיניים שלנו, ממש. זה שאנחנו יש פה, בתוך ארץ ישראל, בתוך מדינת ישראל, ואנחנו יכולים לדבר על זה, מה שאלפי שנים יהודים חלמו עליו והתפללו אליו, אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת כבר מרים את הידיים. מרים את הידיים. ואנחנו עדיין נמשיך ונתפלל. בעזרת השם. טוב, בעזרת השם. יישר כוח.